אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אז הם נשואים מגיל 26, 30 שנה ביחד. היו תקופות טובות יותר, ותקופות שהאמת כבר חשבה להתגרש. בסוף אבל נשארה. אולי כי הוא כזה אבא מדהים, אולי כי היא ממש קשורה אליו כבר בעבותות, אולי כי היא פוחדת להיות בלעדיו. במידה מסוימת הוא כבר חלק מהגוף שלה. אבל, יחד עם זאת, הוא עולה לה על העצבים ברמות שלא הכירה בתקופה האחרונה. היא לא מצליחה למצוא זמן מספק לאינטימיות איתו, וממש כבר לא בא לה להיכנס אותו למיטה. הוא מתוסכל מזה שהיא כל הזמן בורחת מהבית. אז מה עכשיו? מה, ככה זה ימשיך? זה כל מה שאפשר לצפות לו? שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת הילרית, מרפא בקול וזמרת יוצרת. אני מתמחה בטיפול גוף נפש של נשים מעל 40. בתוכנית לינה פאוז אתמקד בכל האתגרים שנשים באמצע החיים פוגשות בדרך. התוכנית נועדה להנגיש ידע וכלים כדי שננהל את התקופה הזאת יותר טוב, כדי שתהפוך להיות עבור אנושר לצמיחה והתפתחות. היום אני מארחת כאן בפעם השלישית את אירי סובינסקי, מטפלת, מאמנת לזוגיות, מתמחה בעבודה עם חרדות ותת המודע שלנו, מרצה ומחברת הספר זוגיות הרמונית, שהוא נכס להתפתחות אישית של כל אדם, אנחנו עוד נשוב אליו. אז טכנאי השידור שלנו, שוקי אברהם, ואנחנו נפתח עם הדברים שלא רואים משם, אבל בהחלט, בהחלט, רואים מכאן.
Thank you. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם לא רואים מכאן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, דברים שרואים משם לא רואים מכאן.
עכשיו בשידור חי לינה פאוז בהגשת לינה מרים שלו.
אז לי הייתה כן הזדמנות לראות את הדברים מכאן, כשהסתכלתי על הזוגיות שלך, וגם סיפרת לי עליה לא מעט, וגם ראיתי אותה, את יודעת, זה דבר אחד לשמוע על זוגיות, ודבר שני זה לראות, וכשרואים אז רואים. ויש משהו מאוד מאוד מרגש בדרך שבה אתם אחד עם השני. לא ראיתי כזה הרבה, באמת. אצל אנשים. ויחד עם זאת, גם לכם היה משבר כשאת נכנסת לגיל המעבר, שזה היה לפני לא מעט שנים. אז תספרי לי על זה קצת.
ברור שהיה משבר. זה מתחיל בזה שבכלל לא היה לי מושג שאני בגיל המעבר ומה קורה לי. והקורא הזה עם הגלי חום עוד קצת ידעתי, אבל למשל לא ידעתי שינים יותר רגישים, שיש חרדות, כל מיני דברים שהופיעו. יש לנו איזו נטייה, גם לנו, הזוגות כאילו
מבוטחים.
כן.
אוהבים.
גם לנו יש נטייה להתחיל בלהאשים את הבן זוג. תראה מה אתה עושה לי. אז לא יכולתי להאשים אותו בגלי חום. זה היה לי ברור שלא. אבל לקח לנו זמן להבין, קודם כל לי, שזה מה שאני עוברת לא קשור אליו, וגם לא שמה שאני עוברת לא קשור אליו, כי כשאני נהיית עצבנית אליו, אז הוא חושב שזה בגללו. אני עצבנית כי לא נעים לי, כי אני יותר רגישה, ואז עוד דרך שאני מתנהגת אליו לא נעימה לו, ואז הוא אומר לי, מה, אי אפשר להמשיך ככה. צריך כאילו, מה קורה? מה עשיתי לך? הוא לא עושה כלום. הוא היה שם. ויש לנו החלטה מהרגע שאנחנו ביחד, שזה כבר יותר מ-30 שנה היום, שאנחנו ביחד מתפתחים כל הזמן, וגם שאנחנו לא חיים בבינוניות. זאת אומרת, משהו קורה לא טוב, מחפשים. שנינו. ואז חיפשתי, והתחלתי להבין שאני יותר רגישה, שזה לא רק מולו, שזה בכל מיני מקומות, ושיש לי את החרדות, אבל זה לא הכל קשור אליו. התחלתי להבין שקורים פה דברים, שגם אם אני אוציא אותו מהתמונה, התמונה שלי תישאר אותו דבר, וזה לא הוא. ובתור בן אדם התפתח, חקרתי, חיפשתי, והתחלתי לעבוד עם הדברים שפגשתי. והאמת, פיתחתי כלים לעבוד. אני בן אדם כזה, כל דבר שאני לומדת, אני הופכת אותו לכלי. זה מאדם מעשי כזה. אז גם אני המשכתי להשתמש בכלים האלה, וגם בקליניקה בעצם התחלתי להשתמש בכלים האלה, וללמד אנשים, קודם כל לזהות, שאיפה זה הם ואיפה זה הסביבה, כאילו לעשות הפרדה, מתי זה אני, מתי זה הבן זוג שלי. וגם לחפש, גם אם זה הבן זוג שלי, מה אני יכולה לעשות. קודם כל, מה שבידיים שלי, יש לי הכי הרבה כוח. אז בכל דבר זה קודם כל מה בידיים שלי. אז גם אם זה אני בטח, מה זה בידיים שלי. וגם אם זה הוא, מה אני יכולה. גם להרוויח מהסיטואציה, כאילו ללמוד איך להשתמש בה בשביל להתפתח. וגם מהמקומות האלה שאני באה, מתרגלתי הרבה מאוד שנים חמלה. אני מתרגלת איך לגשת החוצה, אליי פנימה, לתוך המסע של הגיל הזה, שהוא בעיניי, אני רק חושבת על זה, אני כבר כולי מתמלאת חמלה. כן, בדרך חשבתי על אנשים שישמעו אותה, ופשוט התמלאתי חמלה, כי זה מאתגר. ובכלל, זוגיות היא משהו שמגיב. זה מערכת חיה, זה לא משהו נייר. כל מה שאנחנו עוברים, הזוגיות מגיבה עליו. ואז ככל שאנחנו עוברים דברים יותר מורכבים, ככה הזוגיות מגיבה יותר, וזה מה שלמדתי בזוגיות שלי. ולעשות איזושהי הפרדה בין התגובה של הזוגיות והתגובה של בן הזוג, לחפש את המקור, לא לחבר את הכל לחבילה.
על עוד רגע לפני שאנחנו מדברות ככה על הדברים ברמה של מה אפשר לעשות, הייתי רוצה שתתני לי, אם את זוכרת איזו סיטואציה מתוך, שאולי נשארה לך בזיכרון הכי חזק, שאת זוכרת שפתאום קלטת שמשהו פה לא כתמול שלשום, בזוגיות שלך כשאת בגיל מעבר.
יום אחד הוא חזר מהעבודה, ואני בדרך כלל מקבלת אותו באהבה, ונורא שמחה. אין לנו המון זמן ביחד, וכל רגע הוא יקר. הוא חזר מהעבודה, והייתי עצבנית, אבל לא עם סיבה. אוקיי? אם יש לי סיבה, אז אני יכולה ללכת לשתף אותו בסיבה. אבל פה הייתי רק עצבנית, רק רגישה. המשפט שהוא, הראשון שהוא אמר, לא זוכרת מהו, אבל באמת לא היה שום משפט שאמור לגרום לי, גרם לי לסערה. כאילו, לא היה כל כך קשר, בהסתכלות בדיעבד, כן? בין התגובה שלי להתנהגות שלו. והוא גם שאל אותי, מה קורה? הוא אומר לי, את לא ככה בדרך כלל. אז עצרתי רגע, כי אני כן למדתי להקשיב לו. ושאלתי את עצמי, איריס, מה קורה? מה זה הצבים האלה? מה זה הלחץ הזה? ולמה את מעיפה את זה עליו? אחר כך תצטרכי לתקן. אני נורא לא אוהבת לעשות משהו שאחר כך צריך לתקן. רגע, תעצרי, תבדקי, לפני שאת ממשיכה. עכשיו, כן היו לי את הגלי חום. זה עוד היה להתחלה, כשהודיעו לי גלי חום. אז התחלתי לשתף אותו דווקא בגלי חום. עוד לא ידעתי למה אני עצבנית. סיפרתי לו, תקשיב, פתאום יש לי גלי חום, פתאום יש לי... אז הוא אומר, זה קשור אליי. אמרתי לו, לא. זה סימן של גיל המעבר, זה לא קשור אליך. ואז לא יודעת, הוא התחיל, הוא אמר לי דווקא, הוא אמר, אז אולי גם העצבים האלה, שהם לא קשורים לשום דבר, אולי זה גם קשור לגיל המעבר, כאילו, אני לא עלה בדעתי בכלל. אבל בגלל הקשר בינינו, הוא הצליח להיות באמפתיה בתוך סיטואציה.
שזה מדהים, בפני עצמו, יאמר לזכותו.
אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני אבדוק. וכן יש משהו, כשעובדים ביחד בזוגיות, שעזר גם בגיל המעבר, וגם בגיל המעבר היו לי גם מעברים מקצועיים בתוך הגיל הזה, וגם ההורים, אמא שלו שמזדקנת, ואמא שלי שמתבגרת, וכל מיני דברים של קשה, לא, רגע, בוא ננשום, ובוא רגע נשתף אחד את השני, שנדע על איזה אדמה כאילו הולכים, כי קשה. ואני כל פעם שקרה דברים כאלה, עצרתי, אמרתי לו, תקשיב רגע, קשה לי, אני עצבנית, אני לחוצה, תהיה איתי רגע, קורא לי אמא שלי ככה וככה, או בעבודה קורא לי ככה וככה. תראית, יכולתי לשתף אותו, ואז באופן כזה שהאמפתיה שלו הגיעה. שהוא אמר לי, רגע, אז מה זה?
אז מה עזר לזה שהאמפתיה שלו תגיע בשיתוף שלך? איך שיתפת שהרי הרבה פעמים אנחנו זורקות עליהם? אוף, אין לי כוח כבר. לא יודעת, אז איך אני יכול לעזור? לא יודעת איך אתה יכול לעזור, תעזוב אותי, לא יודעת. לא יודעת, כל מיני, אנחנו כאילו כשמישהי נמצאת בסערה, אז כל ניסיון של רק יותר מעצבן, אז איך הצלחת כאילו לעשות את הגישור הזה?
אחד הדברים שלמדתי במשך החיים, זה שלא משנה מה אנחנו עוברים, אנחנו באותו צד. זה בעיניי הכלי מספר אחד, המפתח לזוגיות. אם יש קושי עם הילדים, אנחנו שנינו הורים, אנחנו באותו צד, אנחנו רוצים שלילד יהיה טוב. אם יש קושי אפילו בזוגיות, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב בזוגיות, אנחנו באותו צד. אז כשאני משתפת אותו, אני לא משתפת מישהו נגדי או מולי, אני משתפת מישהו בצד שלי. ואז כשאני משתפת, האופן שאני משתפת זה כמו לשתף חברה, זה לשתף חבר. תקשיב, קשה לי, רע לי, זה ככה, זה ככה. ויש עוד דבר, זה שאני גם יודעת ש... תלוי מתי משתפים. זאת אומרת, אני אומרת לו, יש לי משהו לשתף שקשה לי. אז זה עוזר לו כאילו להתכוון מולי. Mm-hmm. זה מכין אותו. אני אומרת, כן. תקשיב, קשה לי, חשוב לי לשתף. זה אומר לי, אפילו יכול להגיד, רגע, תני לי להכין לי כוס תה, אני יושב מקשיב.
זאת אומרת, לא לזרוק עליו.
לא להתנפל.
לא להתנפל.
Okay. כשאנחנו מתנפלים, תהיה התגוננות, והתגוננות באמת שמה מישהו מולנו, נגדנו. אני רוצה לגייס, אני רוצה עזרה. עזרה, כמו יבוא רופא, מרביצים לו. זה לא יעזור לו, לעזור לנו.
נכון.
אז יש לי פה מישהו שאני, יעזור לי אם הוא יהיה איתי. אז אני מתנהגת באופן, אני מבקשת עזרה. גם אם זה להקשיב לי, זה, אני כרגע בתוך המצוקה הזאת, זה סוג של עזרה. אז אני אומרת, קשה לי. מה צריך כדי שנדבר? ואז הוא מהצד שלי. כמו שאני לא זורקת... למה עם חברה אני אבוא ואני אדבר ואני לא אזרוק עליה?
את תמיד תבדקי, את פנויה? יש לך פניות לדבר איתי?
וגם ברור לי שהיא בצד שלי. היא חברה, נכון?
כן, נכון.
אז למה בן זוג צריך להיות ממול?
שאלה מעולה.
אז זהו, שלא. הוא לא צריך. נכון. זה איפה שאנחנו שמים אותו. אז אני, במשך השנים, למדתי לשים אותו בצד שלי. ואז שבאתי עם כל מה שעברתי, ושיתפתי אותו, קשה לי, בוא נדבר, אני צריכה, רגע, זה לא עזרה, תגיד לי מה לעשות. מה יש לו להגיד לי מה לעשות? גלי חום, עצבים, אלו. תהיה איתי. תהיה, אני צריכה, אני יכולה גם להגיד לו, תקשיב, אני צריכה אמפתיה. גם זה.
אז זה למשל משהו נורא חשוב שאנחנו נשים כל הזמן שוכחות, שלגברים שלנו אין באמת מושג איך להיות בשבילנו. לרוב הגברים, גם אם יש להם אינטליגנציה רגשית גבוהה, אבל לרוב הגברים, את יודעת, לא חינכו גברים להיות באמפתיה והקשבה. זה לא, זה חינוך יותר היה לנשים. אז אנחנו מצפות מהם שמה, שהם יהיו הפסיכולוגים שלנו, הם לא בנויים לזה, לא בקטע שהם לא יכולים, אבל הם, אף אחד לא חינך אותם, לא לימד אותם איך לעשות את זה. אז אם אני באה בציפייה שהוא ייתן לי איזשהו מענה, אני רוצה להגדיר לו איזה סוג של מענה אני רוצה. אני רוצה עצה, או שאני רוצה חיבוק.
נכון, או שאני פשוט צריכה שיקשיבו לי, כי כשאני מדברת, קוראים לי בתוכי דברים, אני מבינה יותר טוב מזה שאני מדברת, לפעמים כל מה שאני צריכה, זה לדבר על מישהו כדי להבין את עצמי.
זה משהו שהוא לא מובן אם לא מסבירים אותו.
אז אני אומרת, אני צריכה לדבר על זה רגע. בשבילי, אני צריכה מישהו שיקשיב כדי שאני אשמע אותי. אני אומרת את זה. ואז גם מאוד ברור. עכשיו, תזכרי שלנו זה לא ברור מה שאנחנו עוברות. גברים... יש להם גיל מעבר, בגיל אחר לגמרי ובצורה אחרת לגמרי, אז מאיפה הם לא מבינים מה קורה לנו, מבחינתם התפרק העולם. משהו באישה שלהם...
התחרפן.
התחרפן. והם באמת, הם אפילו יכולים להיות מבועלים.
כן. זה ממש... נשמע לי הגיוני שגבר יהיה מבועל פתאום איזה מגירה כזאת מוזרה שפתאום מאישה שאתה הייתה נחמדה וטובה מלטפת נגיד בהנחה ואתה כזו, פתאום התפרץ ממנה איזה שד ומה אני אמור לעשות עם זה עכשיו. וסיפרת לי על איזה חברה שלך שזה כמעט הגיע לגירושין הסיפור הזה.
כן, היא באה אליי כשהלכנו לטייל כזה בהליכה המשותפת שלנו, היא אומרת לי, את יודעת? לא יודעת מה קורה לנו, אבל אני נורא עצמנית, ובעלי אמר, תקשיבי, אם לא טוב לך איתי, אז בואי נתגרש. היא אמרה לי, אני לא מבינה מה קורה. קצת שיחה, אמרתי לה, מתוקה שלי, את בגיל המעבר. מה שאת עוברת, את עצבנית, גלי חום, היה כבר גלי חום, כאילו, היה איתותים. את עצבנית, את רגישה פי אלף, את בגיל המעבר. אז היא אומרת לי, אז מה, נתגרש? אמרתי לה, לא, תשתפי אותו. תגידי לו, כל הדברים האלה שקשה איתם, זה שאני עצבנית ולחוצה ועייפה, וואי, עייפות, אצלה העייפות הייתה מאוד חזקה, זה לא קשור אליך, זה גיל המעבר, תשתפי אותו במה שאת מרגישה, כמה לך קשה, ותגידי לו שההתנהגות שלך זה בגלל הקושי שלך, ושדווקא ממנו צריכה תמיכה. בפגישה הבאה הכל היה בסדר.
מה את אומרת?
כן, כי אתה, כגבר, תחשיבי רגע על הגבר, פתאום האישה שלו מתנפלת עליו, ועצבנית, ועייפה כל הזמן, ואין לה כוח עליו, והיא לא רוצה לדבר איתו, מה הוא יכול לחשוב?
נכון, מבחינתו, היא לא רוצה אותו.
כן, הוא עשה משהו.
לא אוהבת אותו יותר.
הוא עשה משהו, היא לא אוהבת אותו יותר.
כן.
הוא לא עשה כלום, וזה לא שהיא לא אוהבת אותו, אבל כן, הופיע לו חייזר בבית. אז דווקא במקום הזה, באמת, הכי הכי חשוב להבין שזה לאף אחד לא ברור, לא רק למי שעוברת את זה, לאף אחד בסביבה, אולי לסבתות שעברו את זה, אבל מי נמצא לידם בכלל? וכולנו הולכים ללמוד משהו חדש, אמנם לתקופה, אבל האתגר, היופי, זה שאולי מהדבר הזה נלמד גם דברים שיהיה לנו טוב לקחת להמשך.
אוקיי, אז בואי נדבר ככה, יש הרי כל מיני סוגים של אינטראקציות שנוצרות בתוך קשר זוגי, כשאישה מגיעה לגיל מעבר, יש כל מיני סוגים כאלה של הטיפוסיים, אוקיי? ברור שלכל אחד זה עולם משלו, זה עולם מיוחד, אבל כל זוג זה באמת משהו אחר. אבל יש בכל זאת איזה מאפיינים כאלה.
יש את המאפיינים. זה יכולה להיות אישה שלא הרבה מדברת וסופגת הכל, ואז הבן זוג שלה רגיל שהיא לא הרבה מדברת. זה יכולה להיות אישה שמדברת כל הזמן, ופתאום מפסיקה לדבר, כי היא עבודה, כי היא מבולבלת, כי לא יודעת מה קורה לה, ואז בן זוג שלה לא מבין מה הופיע לו בבית, כאילו, היה לו מישהו מתקשר שפתאום הוא לא מבין על מה קורה, ואין מי שיגיד. היא יכולה פתאום לרצות להיות המון בחוץ, היא יכולה פתאום לרצות המון לישון, כאילו, כל הזמן, כאילו, וואי, זה מביא, אולי זה מחלה אפילו, מה קורה לך? כאילו, בעיקר זה משהו שלא נותן לנו להישאר מי שהיינו. ואז הסביבה מבינה שמשהו קרה, ואמרתי, זה אפילו אפשר לחשוב שיש פה מחלה. תלכי לרופא. אבל הם לא יודעים לא מה קרה ולא מה עושים עם זה. אוקיי? זה מצחיק, כי כשבתקופות שאנחנו יותר צעירות ויש לנו מחזור, אז נהיה עצבניות, יגידו לנו עוד במחזור, כאילו כולם יודעים.
כן.
ופה משהו קורה שאי אפשר להאשים את המחזור, אי אפשר להאשים שום דבר. אז זה מלחיץ, זה מפחיד, לא יודעים מה לעשות עם זה. אני מדברת רגע על הבן זוג. אין לו, הוא לא יודע איך לגשת אפילו.
נכון, כי זה מלחיץ, זה כאילו כל פעם שאני ניגש נור החץ, לפעמים.
קורה משהו שאני עוד לא רגיל, שעוד אין לי טכניקה להתנהל מולו. כשפעם היא הייתה יורה עליי חיצים, אז אני ידעתי להתנהל מול חיצים, אבל עכשיו שהיא שותקת, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כן. או אם היא תמיד הייתה שותקת, היא מתחילה לדבר, מה אני עושה עם זה? כאילו, זה מביא שינוי. זה גם בכוונה. גיל המעבר בא כדי להביא שינוי. זה התפקיד שלו. וזה מביא שינוי. הגוף שלנו יודע לייצר את מה שצריך. ואז אנחנו מבולבלות, וכל הסביבה שלנו מבולבלת, והבן זוג שלנו שאוהב אותנו, זה כמו ללכת לאיבוד. הוא איבד את הדרך.
זה כזה מבולבלים? גם אנחנו.
בדיוק.
תראית, אני פוגשת, יש איזה דפוס כזה שקורה המון מנשים שמגיעות. זה משהו שאני רואה הרבה. שהאישה, אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה בשירות, וזה ילדים וזה, ועזרות ועניינים, עכשיו היא בקטע של לטרוף את העולם. ואז אם היא בזוגיות ארוכת שנים, נגיד 20 שנה, 25 שנה, עם אותו בן זוג, והוא דווקא אולי קצת התעייף מלטרוף את העולם, כי אולי הוא טרף את העולם בכל השנים האלה. אז פתאום נוצרת איזו סיטואציה שהיא נורא רוצה לבלות, לצאת, לנסוע לטיולים, לא, והרבה פעמים היא רוצה לעשות את זה איתו, והרבה פעמים הוא לא בעניין. אז היא הולכת ונוסעת עם חברות, ומגלה את עצמה ואת המיניות שלה פתאום, והולכת לכל הסדנאות, והוא כאילו נשאר מאחורה. ונוצרת שם הרבה פעמים אינטראקציה מאוד קשה ביניהם.
צריך לזכור שהוא לא רק נשאר מאחורה, הוא נשאר לבד. Mm-hmm. היא יצאה, והיא עושה חיים, והיא עם חברות, mm-hmm. והיא מגלה את עצמה. הוא מתכנס הביתה, צריך לייצר לעצמו עולם חדש. הוא דמיין שהוא חוזר הביתה אליה, והוא נשאר לבד. גם הילדים יוצאים מהבית פתאום.
נכון,
פתאום.
בדיוק.
לא, יש לו בית ריק. לא בשביל זה הוא התחתן, זה לא מה שהוא דמיין כל החיים.
נכון.
עכשיו, היא עשתה את הדברים שהיא אהבה, טיפלה בבית וזה, היא נהנתה. עכשיו היא רוצה משהו אחר, להמשיך ליהנות, אבל אחרת.
כן.
וזה לא רק לטייל, גם הרבה פעמים בגיל הזה, אישה סוף סוף מתפנה להגשמה שלה, והיא תתחיל להתרוצץ בחוץ עם ההגשמה שלה, או אפילו אם היא בבית, היא עסוקה בזומים ובלכתוב ובלפרסם בפייסבוק, והוא יושב בסלון לבד. וההיפוך הזה, מה שמאתגר זה ששניהם מתהפכים. אז לא נשאר כלום ממה שהיה קודם. צריך כאילו לבנות את הכל מההתחלה. וגם אם קורה משהו להורים, אז פתאום מישהו מתחיל לרוץ להורים, זה גם מוציא את הזוגיות מהאיזון. זוגיות היא משהו חי, היא מערכת חיה, כל דבר משפיע עליה, היא מגיבה לכל דבר. אנשים חושבים שזוגיות זה מילה או מקסימום הנייר שהם קיבלו בכתובה. לא, זוגיות זה משהו חי. והזוגיות מגיבה לכל דבר, זה אומר ששני בני הזוג בתוך משהו חדש. ומאוד קשה במקום הזה גם לזכור שאנחנו אותו צד, שזה בדיוק העניין.
נכון.
אני בצד שאני רוצה לצאת ולעשות דברים וזה, הוא בצד שלה להישאר בבית, למצוא שותפה, לייצר שותפות חדשה אולי, כי הוא השתנה. עכשיו, לכי תשימי, איך עושים עם זה שאנחנו באותו צד?
זה, את יודעת, את מדברת, ואני חושבת על כמה זוגות שיש לי, לא זוגות, כמה נשים שיש לי שמספרות על הזוגיות שלהם, וזה נראה כאילו יש איזה חוזה כזה, שכשאנחנו מתחתנים, אז יש איזה חוזה. לדוגמה, חוזה של הוא מציל אותי, ואני הנסיכה שיושבת בבית, סתם, זה נגיד סוג אחד של חוזה. והוא הגבר, החזק, הגדול, האבא, דמות אבא. ופתאום, בגיל הזה, הרבה פעמים, כאילו משהו בחוזה הזה כבר זהו. כאילו החוזה נגמר. החוזה הקודם נגמר. ועכשיו צריך לייצר חוזה חדש. ואני יכולה להגיד לך שאני רואה שלפעמים זה ממש, זה כאילו מפרק את הזוגיות מהיסוד, ולא תמיד מצליחים לבנות אותה. אז עכשיו הייתי רוצה שנדבר קצת על הכלים, כי בעצם נגיד ואני בסיטואציה כזאת, ואני מרגישה שכל מה שהכרתי, כמו שאת אמרת, וכמו ש... כל מה שהכרתי, התפרק לי מול העיניים. זה לא אותו גבר, אני לא אותה אישה. עכשיו מה? מה? איך עושים? מה עושים? אז אמרת משהו אחד שהוא סופר חשוב, זה לזכור שאנחנו באותו צד. שבהנחה שאנחנו רוצים להישאר ביחד, אנחנו באותו צד. מול השינויים. אבל יש עוד דברים שאת מדברת עליהם.
הדבר השני זה לזכור שאף אחד לא יכול לנחש אותנו. ואנחנו צריכות לתקשר את מה שקורה. אז כמו שאמרתי, לתקשר זה לא להתנפל, לתקשר זה להזמין שיחה, וזה גם לא להאשים, זה לשתף במה שאני עוברת. זה כבר יסדר משהו, כי הבן זוג יבין שזה לא נגדו, שזה לא קשור אליו, שזה בכלל לא קשור לזוגיות שלהם. זה בכלל יוציא את זה משדה הזוגיות. יש פה משהו חיצוני שקורה, חיצוני לזוגיות.
כן.
אז להזמין אותו לשיחה ולשתף במה שאני אומרת, במה שאני מרגישה ובמה שאני עוברת. גם בצרכים החדשים שלי, כי אם אני צריכה עכשיו הגשמה, הגשמה זה צורך בסיסי. אם אני עכשיו אימהות, זה הגשמה. במובן מסוים גמרתי את ההגשמה הזאת, אני צריכה להגשמה אחרת. אני צריכה לשתף בצורך הבסיסי, בכלל שיתוף זה בצרכים. להסכים לדבר על הצרכים, להכיר בצרכים שלי ולדבר עליהם, כדי שמי שמולי ידע מול מה הוא מתנהל. ולבוא ולהגיד, תקשיב, הנושא של הילדים מסתיים מבחינתי, בגדול, אני אעשה עוד ארוחות ערב פה ושם, אבל זהו. ואני עכשיו צריכה להגשים את עצמי כדי להרגיש בן אדם חי. הגשמה הזאת היא קשורה אליי, לא אליך. ובוא נראה איך הם מסדרים את זה, שלנו ימשיך להיות זוגיות נעימה, נמשיך לבלות, נמשיך לעשות כיף חיים בכל מיני זה, ולי איזשהו מרחב שבו אני יכולה להגשים את עצמי, ואתה תקבל אישה שמחה. ראי אם אני מגשימה את עצמי, אני שמחה, זה מה שיהיה לך בבית. בגלל זה אני אומרת שאנחנו באותו צד. אם לי טוב, לך טוב. מי שלא טוב לו, זה מה שהוא מביא הביתה. אז האחריות האישית פה הולכת לאחריות הזוגית. נדבר על זה. נשתף בזה. אפשר לשמוע עצות. אפשר, לא צריך לקחת. עצה זה לא משהו שחייבים. עצה, בעצם המשמעות שלה זה אופציה. לפעמים עצה היא לא רק מה שאמרו לי, אלא איזשהו רעיון שאני יכולה לפתח ולקחת באיזושהי דרך. אני לא חייבת, זה לא השתלטות עצה. אוקיי?
זה חשוב מה שאת אומרת. ממש. כי אני חושבת שהרבה מאיתנו, אני יודעת על עצמי, שאני לא אוהבת שמייעצים לי. אני גם, בטח ולא, אם לא ביקשתי. ולפעמים אני מרגישה את זה כהתקפה. ואני צריכה להזכיר לעצמי, לינה, אף אחד לא מתקיף אותך. ובסך הכל רוצה את טובתך. נותן לך, את יכולה לא לקחת. זאת אופציה. זה באמת, צריך לזכור את זה.
אני חושבת שזה סוג של כוונה. בחיים שלי, כשמשהו מגיע אליי, כולל עצה, אני בודקת מה אני יכולה לעשות עם זה. כמו הפתקים של חפשו את המטמון. אני מקבלת פתק, אני שואלת את עצמי מה אני יכולה לעשות עם זה, אוקיי? אז גם עצות. כן, יש פה עוד כלי, שזה איך אני מדברת. לדבר עליי, מרגיש לשני כמו שיתוף. לדבר על השני, מרגיש כמו חדירה למרחב הפרטי. אז כן, אם מישהו ידבר, העצה תגיד, את צריכה לעשות ככה, זה כאילו צריך להיות יותר אסופה, בשביל להגיד, אוקיי, אני בכל זאת אקח את זה. זה לא שאני צריכה לעשות, יש לי פה בחירה לבדוק מה לעשות. אוקיי? זה כלי שאני יכולה לעשות בשביל עצמי. כשאני מדברת עם אחרים, אני אומרת עליי, מה שאני רואה גורם לי ככה. אני רואה אותך ככה, זה גורם לי ככה. אז לשני יותר קל לקחת את זה.
כן.
כמובן שמדברים בן זוג על מה שאנחנו עוברות, אני עוברת, לי קורה, מאפשר לו יותר להקשיב. ואם הוא בא בעצות, אז אני אומרת, אני אחשוב על זה. אני אראה איך זה עוזר לי. כן, אני לא מתחייבת, אני לא מוכרת את החופש שלי. אבל אני כן רוצה ליהנות ממה שמגיע. ולא משנה איך הוא אמר את זה, יש שם אהבה. אוקיי, זה הגיע מאהבה, בואו ניקח את זה בחשבון. אז נזכור שזה בא מאהבה, ויש לנו שם איזה חופש להחליט מה לעשות.
אוקיי. מה עוד? איזה עוד דברים ככה?
אני חושבת שמכיוון שבאמת זו תקופה סוערת מבחוץ, עם המון דברים מבחוץ, לשבת רגע לעשות ספירת מלאי כזאת, להעלות את הדברים לפני השטח, שנדע, כי מה שרוכש מתחת לפני השטח אי אפשר לטפל בו. אבל לבוא להגיד, תקשיב, בוא תראה מה קורה. הילדים יצאו מהבית, אני נהייתי רגישה, אני לא ישנה מספיק טוב, אמא שלי צריכה אותי, אני רוצה להגשים את עצמי. רגע, ותגיד לי מה קורה לך בתוך זה. כאילו לעשות איזה מפה, להגיד איפה אנחנו דורכים בכלל, מה המציאות שלנו היום. אני חושבת שברגע שמסתכלים על המפה, כבר מבינים שיש שינוי מאוד גדול בחיים. כבר אי אפשר להתעלם, אי אפשר לנסות להמשיך ללכת עם מה שהיה. זה נהיה ברור שגם התגובות ודברים שקורים, פתאום אפשר להבין למה זה קורה, זה לא אומר שזה חייב לקרות ככה. אבל אם אנחנו לא מדברים על זה ולא מסתכלים, לא עושים תמונת מצב כזאת, אז אנחנו לא יודעים להתנהל.
זה כאילו להרים מבט קצת מעל המציאות, נכון. ולהסתכל מה יש פה, עם מה אנחנו מתמודדים.
לאסוף. Mm-hmm. זה ממש תמונת איסוף כזאת, ולעשות את זה ביחד. להגיד, mm-hmm. בוא רגע נסתכל ביחד מה קורה. ואז להגיד, אוקיי, מה, המון השתנה, בוא נראה מה עושים עם זה. זה לא שאנחנו רצים בפתרונות, אנחנו מייצרים כוונה. בוא נראה. אנחנו לא יכולים להביא פתרונות על המקום. גם לוותר על הרעיון שפתרונות באים באותו רגע. מלהסתכל ולהתבונן ולדבר על זה, משם יתחילו לעלות הפתרונות. אז בואו נהיה עם זה, בואו נשתף מה זה עושה לי, מה זה עושה לך. רגע, אני רוצה לדעת, אני דרך אגב יצור נורא סקרן, אני תמיד רוצה לדעת מה קורה אצלו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני יותר רוצה לדעת ממה שהוא יודע לדבר, שזה בסדר. אבל זה שהוא מרגיש שאני סקרנית לגביו ורוצה לדעת, זה גורם לו לדבר יותר. זה גורם לו כאילו להוציא מתוך דברים שהיו והוא לא ידע. אז גם כשאני בתוך הבלגן שלי, נורא חשוב לי לדעת מה קורה למי שמולי. ואם אני באה עם זה, אז אנחנו מתחילים לדבר, לשתף, לחפש פתרונות ביחד. זאת אומרת, ההקשבה, הרצון לדעת, ואפשר להיות בעייפה ועצבנית והכל, ובאהבה. אהבה היא לא סותרת את המקומות האלה. האיש הזה חשוב לי, האיש הזה יקר לי, אני אוהבת אותו, אני אפילו אם אני רק אומרת לו אני רוצה לדעת, הוא כבר מרגיש אחרת. כמו שהוא מרגיש לי, תקשיבי, תשתפי אותי, אני גם מרגיש אחרת. אני לא ארגיש לבד. בשביל מה אנחנו בזוגיות? כדי לא להיות לבד, נכון? כדי שיש שם מישהו איתנו.
שמישהו יראה אותנו.
שמישהו יראה אותנו, שמישהו יקשיב לנו, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו משאירים את עצמנו לבד. כי לבוא ולהגיד, אני רוצה לשתף אותך, אני רוצה לשמוע מה קורה איתך, זה הפעולה שדואגת שלא נהיה לבד. Mm-hmm. אבל בשביל זה אני רוצה לדעת שאנחנו באותו צד. אני רוצה לבוא עם מה שיקר לי בבן אדם שמולי. לא רק שהוא יקר לי ואני אלוה להפסיד אותו, לאבד אותו, כי זה מה שקורה כשחושבים על מה שהוא יקר. להגיד הוא יקר, אני רוצה לשמר את זה. כוונה, יש לה תפקיד. כשאני אומרת הוא יקר לי, אני רוצה לשמר את זה, זה מפעיל בתוכי מערכות ריפוי שיכוונו אותי לשם. אז גם אם כל האדמה רועדת, לבוא ולהגיד זה יקר לי, אני רוצה לא לשמר את התנהגות, אני רוצה לשמר את הזוגיות.
את הזוגיות, כן.
זה גם להפריד. הזוגיות הזאת יכולות להיות לה פנים אחרות, יותר מותאמות למצב, ועדיין זה יהיה נהדר, גם אם זה לא מה שהיה עד היום, כי המצב השתנה.
ומה תגידי לאישה ש... כמו שככה תיארתי קצת בתחילת הפרק הזה, שהיא באופן עקרוני כן רוצה להישאר עם הגבר שלה, לא אולי לא תמיד מהסיבות של איזה אהבה מטורפת, אבל יש שם כבר חיבור ויש קשר ויש הרגל לפעמים ויש ביטחון, ובואי נודה באמת, יש לפעמים ששיקולים כלכליים הם גם חלק מהעניין. אז ברור שאם זה רק השיקול הכלכלי, אז זה, זה, זה עוול שאת עושה לעצמך, ולא, אבל לפעמים הדברים הם מורכבים. זאת אומרת, יש גם את זה וגם עוד דברים, וכאילו, וזה איזושהי סוג של בחירה שהיא צריכה לעשות. ומצד שני, משעמם לה בתוכה. הוא משעמם אותה. הוא כבר לא מאתגר אותה, הוא כבר לא מפעים אותה, הוא לא מלהיב אותה. ומה אפשר לעשות במצב כזה? זה קורה המון אחרי שנות קשר.
יש פה שני חלקים. החלק הראשון, שאני אמרתי מישהו יקר, זה לא רק כי אני אוהבת אותו. כל הדברים שאמרת, אם אני יושבת ושואלת למה הוא יקר לי, זה הרשימה. הוא יקר לי, ואני רוצה לשמר את זה כי הוא יקר לי, בגלל כל הדברים שאמרת. אז זה החלק הראשון, לשים את עצמי מול זה שהוא יקר לי. והחלק השני זה, אף אחד הוא לא הפארק שעשועים של השני. הוא לא צריך לשעשע אותי. הוא לא יודע מה משעשע אותי, הוא לא נמצא כשאני לא משועשעת. הוא לא פרק שעשועים. אם משעמם לי, זה התפקיד שלי. אולי הוא פה כדי להראות לי שמשעמם לי. אבל זה לא תפקיד של אף אחד. מה שיקרה, כשאני אתחיל לדאוג לעצמי, ושיהיה לי מעניין, ונחפש את הייעוד שלי, ואת ההגשמה שלי, ואת העניין שלי, מה שיקרה זה שבי ידלקו אורות. אני אתחיל לזרוח. Mm-hmm. וכשאני מתחילה לזרוח, אני ממגנטת. אז גם אם הוא עד עכשיו לא כל כך התקרב, השינויים שאנחנו עושות, הם מה שמושך את הגבר אלינו.
ואולי אפילו מוצא ממנו משהו שעוד לא הכרנו.
נכון.
לא ראינו.
נכון.
קודם.
אז לבוא ולצפות שמישהו אחר יעשה לי את החיים, צפייה שאין לה סיכוי, אפס סיכוי. זה רק בשבילי כן מתנה, להגיד, אוקיי, החיים שלי דורשים שינוי, יאללה לעבודה, אני, אוקיי? Mm-hmm. מי שלוקחת, וזה ההזדמנות של הגיל הזה, כי אמרנו, יש המון שינויים, נגמרים המון דברים. זה הזמן להתחיל, ויש משהו בגיל הזה שאנחנו כבר יותר בשלות, שאנחנו מרגישות שיותר מותר לנו mm-hmm. לקחת את מה שנכון לנו, יותר ברור לנו שזה חשוב, ואז גם נוכל יותר לדייק את הטוב שלנו.
כן.
ואז מה שאני עושה, זה עושה לי טוב, ואת זה מביא המתנה לזוגיות. לא מצפה שיעשו לי. אני אבוא שמחה, אני אבוא זוהרת, אני אבוא מאושרת, זה יבנה את הזוגיות לשלב הבא. הוא יתקרב, הוא יתעניין, הוא ירצה לדעת מה קרה, איך זה קורה. אולי הוא יקנה, גם יתחיל
בדיוק.
לעשות דברים.
את יודעת, לפעמים קורה שהאישה פתאום זורחת, וזה נורא מאיים על, על הבן זוג שלה פתאום. מה זה?
אני אמרתי יקנה, ואת הלכת לאיומים. א', זה מאיים, אבל יקנה מבחינתי, זה ירצה גם. גם אני רוצה שמחה, גם אני רוצה זה. כן, עכשיו אני עלול לאבד אותך. אז אני הייתי אומרת לו, נהדר. מה אתה יכול לעשות עם זה כדי שתרגיש יותר טוב? Okay? אני דאגתי לי, אני רמתי את עצמי. תראה לאן הגעתי, מה אני מביאה לזוגיות. מה אתה מביא? לאן אתה יכול להתפתח שתביא גם? רגע, גם לך מגיע להרגיש טוב. גם לי, כבת זוג שלך, מגיע שאתה תרגיש טוב, כי זה משפיע עליי. אמרתי, אנחנו באותו צעד. אז אם אתה מתחיל לפחוד לאבד אותי, מבחינתי סימן שאיבדת אותך. תמצא את עצמך. אתה כבר לא מי שהיית, תמצא אותך מחדש. תיצור אותך מחדש. אני אשמח להיות איתך כשטוב לך. כשכמה שיהיה לך יותר טוב, אני יותר אשמח להיות איתך. לא תאבד אותי. גם מבחינתה וגם מבחינת הבן זוג. ככל שאנחנו מתקדמים, זה טוב לנו וזה טוב למי שאיתנו.
מדהים. איזה הצעה היית נותנת לגבר שנמצא עם אישה שנכנסה לגיל המעבר, נכנסה לכל האטרף הזה, והוא לא רוצה לאבד אותה, אבל הוא קשה לו, ממש. מה היית נותנת לו ככה? מה היית אומרת לו שיכול לסייע לו במקום הזה?
הכלי הראשון זה שצריך להיות מאושרים כדי להחזיק זוגיות. אז קודם כל מה שבידיים שלו, זה שני דברים. אחד, להתחיל לדאוג להיות מאושר בפני עצמו. לעשות דברים שהוא יהיה מאושר, ימשכו אותה. והדבר השני, זה לזכור שכשהיא עכשיו הולכת ופורחת ועושה דברים, והיא תהיה יותר מאושרת, זה מה שהיא תביא לו לזוגיות. זה לא נגדו, זה גם בשבילו. זה שוב, לזכור שהם באותו צד. Mm-hmm. ואם שניהם מתפתחים, שניהם מקדמים את הזוגיות. זה נראה כאילו הפוך. כאילו, כל אחד שמתפתח זה כאילו רק בשבילו. אבל זוג ששניהם מתפתחים כל הזמן, זה זוגיות שמתפתחת כל הזמן, זה קשר שמתפתח כל הזמן. דיברת על הקשר שלי, זה בדיוק מה שיש לנו בקשר. אנחנו בהתפתחות מתמדת. כל הזמן יש חדש, כל הזמן יש עניין. כל אחד מאיתנו והזוגיות שלנו. וזה משהו חי. הוא אפילו יותר ויותר חיים, ככל שאנחנו משתבחים עם הגיל וחכמים יותר ויודעים יותר. אבל זה מתחיל בכל אחד, גם הגבר וגם האישה. אני לוקח את עצמי קדימה ואני מאחל את זה גם לבן זוג שלי.
אז זה זוגיות הרמונית?
זה זוגיות הרמונית גם.
אז מה זה זוגיות הרמונית? זה השם של הספר שלך בעצם, זוגיות הרמונית, מה זה אומר?
נכון, השם שלו זה זוגיות הרמונית בתוכנו ובעולם, שזה הרמז הגדול.
אוקיי.
בתוך כל אדם יש חלקים בתוך התת מודע, ושניים מהם, אנחנו קוראים להם הגברי והנשי.
כן.
בתוך כל אדם זה נמצא. חלק אחד אחראי על הרעיונות שלנו, על הדברים שהם לא פיזיים, וחלק אחד אחראי על הדברים הפיזיים, על המימוש. אם הם מתפקדים טוב, כל אחד יכול להגשים את עצמו בעולם. ומדהים. מישהו שם שם עוד טריק. מערכת היחסים ביניהם קובעת את היחסים בזוגיות. וזה בתוכנו. עכשיו, מה שבתוכי אני יכולה לעשות איתו מה שאני רוצה. אם יש בתוכי משהו שכשאני אסדר, יהיה לי בחוץ יותר טוב, זה בידיים שלי. הזוגיות ההורמונית אומרת, אני בונה, אני עוזרת לחלקים בתת מודע, לגברי ולנשי. כל אחד קודם כל להרגיש הכי טוב שהוא יכול, ולתפקד הכי טוב בשבילי.
כן.
אני עוזרת למערכת היחסים שלהם, ואני מביאה אותם למצב, הם צריכים להיות שותפים. אם היא מביאה רעיון והוא מגשים אותו, זה הכי שותפות בעולם. כדי שהם יהיו שותפים, אני צריכה להביא אותם לכבד אחד את השני, להעריך את היכולות השונות שלהם, לקבל אחד את השונות של השני. ללמוד לעבוד בשותפות אחד עם השני. זה הזוגיות שאנחנו רוצים. כשאני לא מלמדת אותם לעשות את זה, אותה התנהלות יוצאת ממני החוצה, ומופיעה בזוגיות שלי, ופתאום הבן זוג שלי מקבל אישה שמתנהלת אחרת, מכבדת, מקבלת את השונות, רוצה להיות בשותפות, יודעת לעבוד בשותפות, זה משהו שוב, מגנט, זה מזמין. ואז בן הזוג בעצם מסתנחרן מול ההתנהלות הזאת, והזוגיות משתפרת, בלי לעבוד עליה בכלל. בקליניקה אני עובדת עם בן זוג אחד, והזוגיות בחוץ לא רק משתנה, לפעמים בן זוג שני אומר, אני לא מבין מה קורה לי, השני, משהו קורה לי.
כן.
והוא לא יכול להבין מה קרה לבן זוג שלו ואיך זה משפיע, כי אין לו את הידע. מה שהטריד, בתוך המסע שלי שעשיתי, אספתי המון כלים, כולל היכולת הזאת לעבוד פנימה שזה יצא בצורה הרמונית גם החוצה.
אז בעצם, קודם כל כתבת הספר 10 שנים.
10 שנים של עבודה.
שזה, כן. זה כמו האומנים של פעם, שהיו כמו מיקלאנג'לו שצייר את הקפלה הסיקסטינית שלו כמה, לא יודעת, אני לא זוכרת כמה, אבל איזה 30 שנה, משהו כזה. זה כאילו, זה זמן כתיבת ספר שהוא מניח מאחוריו, המון המון תהליכים שעברת, המון דיוקים, המון... כאילו לכתוב ספר 10 שנים, כנראה שיצא מזה משהו טוב, כאילו, לא יכול להיות אחרת. ובעצם בספר הזה, זה לא ספר על, זה ספר איך, נכון? זה ספר ממש של כלים.
זה ספר מעניין מהבחינה הזאת. א', יש בו 10 כלים, כתובים מאוד מפורט, הכי פשוט, ושכולם יכולים להבין אותם okay. ולהפעיל אותם.
זה ממש... עבודה עצמית, אפשר לקחת אותו ולעשות איתו טיפול לעצמי.
זה בדיוק. מה שקרה זה שכמה אנשים אני יכולה לעבוד עם הגברי נשי שלהם, הבנתי שזה חייב להגיע לעולם, והספר הוא כדי שלא יצטרכו אותי בשביל לעשות את זה. אז זה ממש מביא את כל הידע שיש לי כשאני באה לעשות את זה, אבל כתוב בצורה מאוד פשוטה לכולם. זה היה לי מאוד חשוב שזה לא למטפלים או משהו, הם יכולים, אבל זה בשביל כולם. ובדבר השני המעניין, שאני משתמשת הרבה בדמיון ומביאה את הסיפור של הקורא, בעצם הספר הוא על הקורא. דרך הדמיון אני מביאה את הסיפור של הקורא ואירועים שקרו לו, ואז אני אומרת לו, עכשיו תפעיל על זה את הכלי הזה. ועכשיו תפעיל על זה את הכלי על זה, ואחר כך את הכלי הזה. ודרך זה אני משנה בעצם את החוויית חיים של הבן אדם שקורא את הספר. הוא משתנה מתוך הקריאה, כי הוא מרפא את האירועים שהיו לו, והוא לומד להתנהג אחרת בפעמים הבאות. ואז, עם זה אנחנו גם הולכים לגברי נשי ועוזרים להם, ואז לוקחים את כל החבילה הזאת, ויש בספר חלק שלוקח את זה החוצה לתוך הזוגיות, איך לעשות את זה בתוך הזוגיות, ואיך להשתמש בזה גם להגשמה עצמית. כאילו, ממש תהליכים מפורטים, הסברים מפורטים. אני יכולה לתת דוגמה אחת,
כן, זה ממש, איתה אנחנו...
אנחנו, יש לנו קטע כזה שבן הזוג אומר לנו משהו, אנחנו מתעצבנים.
נכון.
נגיד, הוא יגיד לי, את כל הזמן עייפה. נכון?
כן.
זה מעצבן.
נכון.
את יודעת למה זה מעצבן?
כן, כי זה מעצבן אותי שאני כל הזמן עייפה.
בדיוק. אם לא הייתי עייפה, הייתי אומרת לו, מה פתאום? אוקיי? אם זה מעצבן אותי, סימן שזה אמיתי. עכשיו אני יכולה לצעוק עליו, ואני יכולה להגיד רגע. הוא אומר שאני עייפה, הוא צודק, אז מגיע לי לחיות עייפה, לא. מגיע לי לצאת מזה. אבל אז אני אגיד, אוקיי, אבל יש לי בחיים זה וזה וזה, איך אני יוצאת מהעייפות? פה, אם חוזרים לגברי נשי, הם יכולים להוציא אותנו מהעייפות. זאת אומרת, בן זוג שלי אמר לי משהו, אני הסכמתי לקחת, אני הולכת לגברי נשי, ואני אומרת להם, חבר'ה, מה קורה? הם יודעים להוציא אותי מהעייפות. בראש שלי אני לא יודע לעשות את זה. אז אני פתאום יכולה לראות שהבן זוג שלי אומר לי דברים שקשורים לי בכלל לגברי נשי, ושבזכותו אני יודעת לחזור לבקש מהם עזרה, או לתת להם עזרה, את שני הצדדים אנחנו יכולים לעשות בזכות הספר, ולפתור משהו שהפריע לי, והפריע לי בזוגיות. יעלה משניהם. אז זה ככה דוגמה אחת.
וואו, טוב, אני חושבת שבן אדם שלא ממש מבין מה, זה, מה המשמעות של עבודה פנימית כזאת עמוקה, לא לגמרי אולי מבין מה זה אומר שהגברי נשי יכולים לעזור, ולשם כך הוא פשוט יצטרך לקח את הספר ולקרוא, כי זה שם מתואר בצורה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, זה ממש מדריך, כמו שאמרת, כדי שלא תצטרכי להיות חלק מהתהליך, עשית את זה בצורה כל כך ברורה ובהירה לכל אדם. אז זה ספר שיצא לחנויות בראשון לספטמבר, ממש לידה, טריה. אז אפשר לקרוא אותו בסטימצקי.
גם, צומת ספרים, חנויות. חשוב לי להגיד עוד דבר אחד, עבודה עם הגברי נשי שהיא פנימית, היא קודם כל בשבילנו.
נכון.
היא מיד משפיעה על הזוגיות או על היכולת לייצר זוגיות. אבל יש פה עוד מתנה. היא משפיעה על היחסים בין גברים ונשים.
בכלל בעולם.
בכלל בעולם.
וזה מקום שטעון ריפוי עצום.
זו השליחות שלי.
אוקיי, וואו.
כל אדם שיקרא את הספר, יקבל את כל המתנות האלה, והעולם יקבל את המתנה שלו.
זה נורא מרגש. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נסיים ב... יש לנו זמן למדיטציה, שוקי? 3 דקות. דקה. אז אנחנו נעשה משהו ממש קצר של איזה... נסתכל רגע על הגברי נשי בתוכנו. פשוט נתבונן עליהם. פשוט ניקח נשימה. איפה שאתן נמצאות, קחו לכן רגע כדי שזה יהיה יותר מוחשי. באמת, מה זה אומר, גברי, נשימה... בואו ניקח רגע, ניקח נשימה לבטן. ונביא את תשומת הלב לאזור של הראש. נרגיש את צד השמאל של הראש. נרגיש את צד הימין של הראש. של המוח. הצד הימין או הצד הנקבי במוח. ועובד בקרוס. הצד השמאל של המוח הוא הצד הזכרי. ורק פשוט נתבונן רגע ונרגיש את זה. איך מרגיש לנו כרגע בצד ימין? איך מרגיש לנו כרגע בצד שמאל? אולי נראה צבע, אולי צורה. אולי רק תהיה איזושהי תחושה. אולי לא נרגיש כלום. בשלב הזה, גם אפשרי. ועכשיו כשדמיינו את שני החלקים האלה, אפשר מכאן לפתח את זה לממש דו-שיח, דיאלוג ביניהם. אחד יכול לדבר עם השני, לבקש ממנו בקשות, לקבל תשובה. אז מכאן אנחנו נגיע לכיוון של סיום. אנחנו נודה לתכנה השידור שלנו, לשוקי אברהם.